אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
אנחנו מדברים היום עם אילן אדר, צייר ופסל ישראלי שהציג במלבורן את התערוכה Echoes of the Tribe, שנדבר עליה עוד מעט, אבל לפני הכל ניקח אתכם איתנו לסטודיו של אילן ביפו. אילן, ספר לי קצת על הסטודיו שלך ביפו.
שלום לכולם. הסטודיו ביפו נמצא בעיר העתיקה, בלב העיר העתיקה, בכיכר קדומים. אני שם בערך 12 שנים. ומעבר לזה שהוא סטודיו מדהים ואחד היפים בעולם, הוא נבנה על ידי הצלבנים לפני 800 שנים, הוא משקיף לים, לים התיכון שלנו, הוא מקום מפגש מעבר לזה שהוא סטודיו, אנשים מגיעים, נפגשים, אני מארח משלחות מכל העולם, תיירים נהגו להגיע, והכל הפסיק ביום אחד.
אז אנחנו מדברים בעצם על דברים שהיו לפני השביעי באוקטובר. אתה יכול קצת לספר לנו בעצם מה קרה מבחינתך בשביעי באוקטובר?
הרגשתי משותק, לא יכולתי לצייר כאומן, אבל זה פגע בי באופן גם אישי, גם אנשים שאני מכיר, גם חברים שאיבדו ילדים בנובה, ובמלחמה, ובעזה, ובקיבוצים. אני במקור מנתיבות, שזה 10 דקות מעזה. אז אני מכיר מלא אנשים, מכיר את הקיבוצים, מכיר את האזור, ולא יכולתי לבחור צבע, לא יכולתי לגשת לקנבס, הגעתי במשך כל התקופה יום-יום לסטודיו, ובין מחשבה להזעקה, למתקפת טילים, לרצון לצייר, לשיתוק, ועוד חדשות לא טובות, והכניסה לעזה, ועוד אבל, ועוד לוויה, ועוד ניחום אבלים, זה שיתק אותי, זה עדיין לא שקע, האבק עדיין לא שקע מההלם, והעולם נוטה לשכוח, זאת ההרגשה.
אין ספק שזה משהו שבאמת פגע בכולנו, נגע בכולנו ברמות אחרות, בצורות אחרות. תקופה ארוכה בעצם לא ציירת. מה הביא אותך בכל זאת לחזור ולצייר?
הייתה שם נקודת מפנה כשחבר מאוד יקר, מאוסטרליה אגב, ג'וש ליברמן, שאנחנו מכירים מעל ל-35 שנה, זה כמו משפחה בשבילי, הוא אמר לי, אילן, אתה חייב להמשיך לצייר, בוא נעשה משהו בשבילך, משהו גדול, אני רוצה שתעשה את הארוחה במלבורן, אתה חייב לעשות את זה, ומאותו הרגע לא הפסקתי לצייר. וכל התערוכה Echoes of the Tribe נוצרה בעקבות המשפט הזה שלו. ושפכתי שם את כל השכבות של הרגשות, הסיפורים, את העדויות, את כל הסיפורים שמעבר למילים, שאי אפשר לתאר אותם במילים, אלא רק ברגע שאני מבטא אותו על הקנבס בציור ובצבעים, בשכבות.
אתה יכול קצת לשתף אותנו מה המשמעות מבחינתך של עבודה בשכבות, גם במיוחד שלפעמים שכבה חדשה מעלימה כמעט לגמרי משהו שהיה בשכבה מתחתיה. אתה יכול קצת לשתף אותנו בצורה הזאת המאוד ייחודית של היצירה, על הרצון הזה לעבוד בשכבות?
קודם כל, אני מצייר את השבט הדמיוני הזה מאז שאני בגיל 14. הוא שבט שהוא לכאורה לגורל העולם. הוא שבט שבנוי, לא שבט כמו שאנחנו מכירים אותו, שבט עם דגל או לאום, ללא גבולות ברורים. הוא שבט של זיכרון. וכל השכבות הם למעשה עדות לסיפורים שלא סופרו. הם זיכרון וכל שכבה מסתירה באמת סיפור וציור, ולפעמים יש רמיזה של ציור שהיה שם קודם, כמו ארכיאולוגיה של הנפש. הטכניקה הזאת עוזרת לי לספר את הסיפור. הסיפורים לא תמיד ברורים ולא תמיד ניתן לקרוא אותם, אבל אם מביטים ומסתכלים היטב על היצירות, אז תוך השכבות מתגלה האקו, העדות, סיפורים שביניהם.
הבחירה שלך בצבעים, אני מבינה, גם השתנתה בעקבות השביעי באוקטובר, ביצירות שעשית לפני ואחרי. אתה יכול קצת לשתף אותנו לגבי זה?
נכון, לפני כן, כמו שסיפרתי, הסטודיו ממוקם והוא השראה, הוא ממש על הים, ביפו העתיקה, הצבעים שהשתמשתי בהם בתת מודע היו בדרך כלל טורקיזים, ירוקים, כחולים, לבנים, בהירים, נאיביים קצת בצבעוניות שלהם, מאוד רגועים ושקטים. ואחרי השיתוק, אחרי השביעי לאוקטובר, בחרתי לצייר את כל התערוכה בצבע האדום. הוא צבע ראשוני, הוא מהותי, הוא דם, הוא חום, הוא אדמה, תשוקה, כאב, פריחה, זיכרון. הוא יכול להיות שקט, הוא יכול להיות רועש, הוא יכול להיות עצב, שמחה. זה הדם שזורם בתוך הוורידים שלנו, של השבט בכלל, של זה הלב שפועם ולא מפסיק. אז אני למעשה בציורים שם את העדות שתישאר לנצח, גם אם אנחנו נלך, העדות והסיפורים והרצון להישאר עדיין שם.
העבודה בפורמטים גדולים, זה משהו שמלווה אותך לאורך זמן? יש איזושהי בחירה מסוים, סיבה מיוחדת לבחירה בפורמטים הגדולים? שאני מדברת, באמת מדובר כאן בלפחות, נגיד, יותר משני מטר גובה, יותר ממטר רוחב, זאת אומרת, באמת עבודה בפורמט גדול, שמישהו שבא ועומד מתוך היצירה, היצירה גדולה ממנו. יש כאן איזושהי מחשבה מסוימת, איזשהו רצון ספציפי לעבוד בפורמטים גדולים?
כן, אני החלטתי שכל, רוב העבודות, כמעט כולן יהיו בפורמטים ממש גדולים, כדי להעצים את הסיפור, כי הוא למעשה התכנסות של, גם של זיכרונות וגם של ערכים ואיכויות שאנחנו צריכים לשמר לאורך הדורות. זה גשר בין תרבויות, ובעיקר בתקופה הזאת, כשיש כל כך הרבה התנפלות עלינו והחרמות על אמנים לא נותנים לנו להתבטא.
אתה גם חווית משהו כזה ממש עכשיו על בשרך, נכון? זאת אומרת, אתה אומן בינלאומי, אתה אומן ישראלי שמציג בעצם בכל העולם, אומן בינלאומי, ומשהו שחווית באמת עכשיו לא מזמן בשוויץ, אתה יכול לשתף אותנו?
כן, אחת, הייתה לי תערוכה שהסתובבה הרבה זמן בשוויץ, הייתה בסנט מוריץ ובציריך, ואז התבקשתי להחזיר אותה ארצה. ללא סיבה מפורטת, אבל אפשר בקלות להבין מה הסיבה. גם פחד של הגלריסטים להציג אחרי שהיו להם כל מיני כתובות ספרי והפגנות מולם, בשל זה שהם מציגים אמנים ישראלים או יהודים.
ממש הפגינו מול הגלריה.
מול גלריות, ואצלי אני זכיתי להכיר בדרך ש נסעתי למעשה לשוויץ מהארץ להחזיר את התערוכה, ובדרך פגשתי זוג ישראלים שהתחברתי אליהם בבדיקת ביטחון, היו מקסימים, וסיפרתי להם את הסיפור שאני מחזיר את התערוכה, ואמרו לי, לא, רגע, השותפה שלי, הוא מתעסק בהייטק, יש לה גלריה בז'נבה, והיא יהודייה, והיא, אל תחזיר את התערוכה, תן לי, אני אדבר איתה. למחרת התקשרה בבוקר ואמרה לי, אילן, שמעתי שאתה הולך להחזיר את התערוכה, אתה לא מחזיר אותה בשום פנים ואופן. אני חוויתי גם אצלי בגלריה כל מיני דברים בז'נבה, ויש לי גלריה שאני רוצה עכשיו להעביר את התערוכה אליה, והיא תהיה הבמה שלך כאן. ושם בגלריה הזאת, לא מזמן, מישהו חרט צלב קרס על הוויטרינה של התערוכה, וכתבו בספרי שם ג'נוסייט, סטאפ קילינג בייביז, זה חריטה של שנאה, זה שלב אחר. אבל זה גרם לי להבין שאני צריך להמשיך הלאה, ובעיקר בעקבות זה לא לתת לשונאים שלנו להשתיק אותנו. אני פה העדות והגשר.
דיברת באמת, ציינת כמה פעמים באמת את העניין של להיות גשר. מה אתה מרגיש שהתפקיד של אמנות בזמן כזה? אמנות בכלל, אמנות ישראלית, אמנות יהודית?
אמנות בכלל היא, בעיקר בתקופה הזאת, יהודית או ישראלית, היא גשר. גשר בתרבויות, היא אמורה ליצור דיאלוג. וכרגע הדיאלוג איננו ברוב המקרים, כי אנשים חוסמים מלא אמנים יהודים, ישראלים, בכל העולם להציג אצלם, ודיאלוג נעלם. וכשיש אמפתיה רק לצד אחד והשתקה של צד אחר, אז האומנות מאבדת מהמשמעות שלה בעיניי.
אילן, תודה רבה. אני מאוד שמחה שיצאנו באמת לארח אותך אצלנו כאן. אני מאחלת לך שהאומנות שלך תמשיך להיות מוצגת בכל העולם, ותמשיך לעבוד את הגשר שעליו אתה מכוון, ואני מקווה גם שתמשיך להציג עוד באוסטרליה, כדי שיוכלו באמת להמשיך גם במקומות אחרים וליהנות מהאומנות שלך. תודה רבה שהיית איתנו היום.
תודה רבה, ושמחתי להתארח, אבל אני רוצה לסיים באופטימיות. זה נשמע כזה כאילו הכל הוא סבל ורק חוויה קשה, אבל אני מקבל פה חיבוק ענק, ואנשים אוהבים ומגיבים ומתעניינים ומראיינים ורוצים לשמוע ולראות ורוכשים ותומכים. יש פה תמיכה אדירה, וקיבלתי טלפון לא מזמן שהם רוצים להעביר את התערוכה לסידני, אז בקרוב היא תוצג בסידני, אז אני אשמח גם שתבואו לראות ולבקר, ותודה דקל.
תודה אילן.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.